לימוד ספר דברים, ואנחנו בפרק ד' בפסוק ט'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבביך כל ימי חייך, ועודרתם לבניך ולבני בניך היום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מה זה עושה פה? זאת אומרת, יש כאן הזהרה לא לשכוח את מעמד הר סיני. יפה. אבל למה דווקא בהקשר הזה? פשוט מאוד. הרי אמרנו לפני כן שראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים לעשות כן בארץ. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. שהעמים יתפעלו מזה. והם יגידו שאתם חכם ונעם וחכם ונבון. וזה הרי לא נכון. זה לא בגלל שאתם חכמים שיש לכם החוקים האלה, בגלל שהשם נותן אותם. אלא שהגויים הם לא יודעים דברים כאלה. מדוע? כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. ולכן הם אינם יכולים להעלות על הדעת שהחוקה של האומה באה מאת השם. לכן הם יחסים לכם חוכמה ובינה, אבל אתם יודעים שזה מאת השם, בתנאי שלא תשכחו את מעמד הר סיני. זאת אומרת, ההזכור כאן של מעמד הר סיני הוא בהקשר הזה, שתדעו, תזכרו את זה, שהחוקה היא באה מאת האלוה. מצוות של זכירה, או בניסוח אחר של לא לשכוח, יש כמה כאלה בתורה. יש זכור את יום השבת, את אשר עשה השם אלוהיך למרים, את אשר עשה לך המלאק, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך, לזכור את יציאת מצרים. יש מספר דברים שהתורה אומרת שחייבים לזכור. מתי יש, כלומר, עצם זה שאני אומר על דבר שצריך לזכור אותו, זה אומר שני דברים. א', שזה חשוב, כלומר, בלי הידיעה הזאת יחסר לי משהו בחיים, ואז על כל דבר ודבר צריך לדעת מה חשוב, למשל ביציאת מצרים. למה זה חשוב לזכור? ואם אני אשכח את יציאת מצרים, אז מה כבר קרה? מה כבר יש? כן? זה דבר אחד. הדבר השני, אם אומרים לי לזכור, זה סימן שיש לי נטייה לשכוח. כלומר, אולי דווקא הדברים האלה אני רוצה לשכוח. וזה מובן. למשל, לגבי מעמד הר סיני, מובן הדבר שאני ארצה לשכוח. בגלל שמעמד הר סיני מהווה מאורע שמזעזע את הנפש שלי, הוא מתנגד לתוכן הפנימי שלי. איך אפשר לזכור דבר שבעצם אנס את האישיות שלי? לא רוצה. הנטייה של כל מי שעבר טראומה זה לשכוח את הטראומה. עד כדי כך שהיא גם נמחקת מן הזיכרון לגמרי. למשל, יש תופעה מצויה בתקופתנו, זה נקרא הכחשת השואה. מי הם מכחישי השואה היותר גדולים? יהודים. קורבנותיה של השואה. כלומר, התברר שזה לקח לפעמים 40 שנה, לפעמים 50 שנה, עד שאנשים הסכימו לפתוח את הפה ולספר מה קרה. בגלל שככל שהדבר היום יותר, נגיד הייתי אומר חריג ביותר, הנטייה של הנפש זה לדחות. אז קל וחומר לגבי מעמד הר סיני. המפגש עם ראשית כל ההוויה זה דבר שהוא מזעזע כל כך, שהנטייה היא לשכוח. באותה מידה גם התפילה. הנטייה של רוב המתפללים היא שלא להתפלל. מדוע? משום שאם אני לוקח את התפילה ברצינות, אני שם לב שאני עומד במצב שאני חשוף ללא כל הגנה מול הבורא. זה נקרא דברים העומדים ברומו של עולם. אני עומד לבד ברומו של עולם. זה מפחיד נורא, אפשר ליפול. לכן המתפללים עושים את הכל כדי לא להתפלל. כמה שיותר. מובן? אז זה, לכן התורה גם פה אומרת, זכור, אל תשכח. כן, בבקשה אדוני.
יש דברים שלמשל 10 ספירות שחייב אדם לזכור. האם מופיע מים?
כן. אתה שואל, אם ככה, מה שלילי במן שצריך לזכור שאכלנו את המן?
כאילו, הכרת הטוב, משהו.
כן, הכרת הטוב. אז אתה שואל, אם כן, למה צריך לזכור את המן? פשוט מאוד. כי אדם מאוד אוהב לחשוב שפרנסתו מכוח עצמו. ולכן...
אבל זה כתוב על בהמשך, כוחי ועוצם ידי.
הנה בדיוק, זה סכנה.
למה שתיהם?
שניהם. הלאה. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, באמור השם אליי, אקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון. טוב. יש... לזכור, עם מי מדבר משה? עם אנשים שהיו כולם ילדים בזמן שזה קרה. כן, הרי מדובר פה בשנת ה-40, כבר מתו כל מי שמגיל 20 עד גיל 60, אז כל אלה שעכשיו נמצאים הם או זקנים מופלגים, או אנשים שהיו צעירים מאוד בזמן התרחשות המאורע. אבל אף על פי כן, הם עדיין זוכרים, הם היו שם. ותקרבו, ותעם, מה?
למה זה
שאלמנו
ליראה
אותי?
איפה יש פה אהבה?
שזה
בגלל זה שזה
היה נורא
כל
כך טעומתי,
זה היה פה רק
יראה. יפה, אתה שואל, יפה, איפה, יש פה רק יראה, איפה האהבה? כן? אין פה אהבה. המהר"ל שואל, מדוע התורה לא מציינת שסיבת חג השבועות זה מתן תורה? למה רק חג הביקורים? אומר המהר"ל, כי אי אפשר לעשות חג ממאורע כפייתי. בכפייה. אז אתה יכול לעשות מזה חג? אנסו אותי. נכון, יצא מזה כל מיני דברים טובים, אבל... מוכרחים להיות שמח, מוכרחים. נכון, אבל זה שיר. טוב. הווה נגילה. הווה, הווה זה... כולנו. כן, מה אתה אומר?
גם קוראים אנסו אותם. החיים אמרו, תעסק אדם, תעסק אדם, תשתה ותשמח, ותשתכמלות.
המאורע שאנחנו חוגגים בפורים הוא לא מאורע שהיה כפוי עלינו. לא מדבר על ההלכות
ש... הוא התחיל ממה? כפה עלינו.
מה כפה?
כל הסיטואציה שהייתה, זה לא היה בחירה.
נכון, אז על, מה, על הסיטואציה שהביאה לחג הפורים אנחנו לא עושים חג. אנחנו עושים תענית דווקא. אבל זה שבסוף כיסחנו לב את הצורה, זה שמחה גדולה. חמישה ושבעים א' ובביזה לא שלחו את ידם. אז זהו, זה, יש מה לשמוח. טוב, המהר"ל אומר את זה בספר תפארת ישראל, שאנחנו לומדים אותו פעמיים בשבוע פה במכון מאיר. אתה רואה? דווקא שיעור של פעמיים בשבוע, זה לא עוזר. כן, מה אתה אומר? חורב זה מלשון חורבן, כן? זה גם הדבר קשה. כן. אתה אומר שאנחנו לומדים שהתורה היא טבעית לנו, איך זה מסתדר? ואני שואל אותך, האם שמעת ממני פעם אחת את הביטוי שהתורה טבעית לנו? בסדר? תמצא לי מי שאמר, מי שישמע, מי שיעיד שאני אמרתי, אני אתן לך 50 שקל. בסדר? זה לא נכון, התורה היא לא טבעית לנו. היא בטבע של הנשמה שלנו, אבל הנשמה שלי היא לא טבעית לי. כי אם זה נכון שהתורה היא טבעית לי, אז בעצם אתה אומר לי שבבוקר כשאני פותח את העין האחת, הדבר הראשון שמתחשק לי לעשות זה לזנק מחוץ למיטה, לרוץ אל בית הכנסת ולניח תפילין, נכון? זה מה שאתה אומר. עכשיו יש בעיה עם זה, כי יש לי, לא אני, אבל חבר שלי סיפר לי שקשה לו לקום בבוקר, אפילו שזה לתפילה. לא אני, אבל החבר שלי. ולכן אצלו, יש בעיה אולי עם הטבעיות של התורה. מובן מה שאני אומר? כן. לכן כל הסיפורים האלה, התורה זה הטבע שלנו, מצוות זה טבעי, אמונה זה טבעי, אמונה זה החיים שלנו, אני לא יודע מאיפה לקחו את הדברים האלה.
אז ישראל
ואורי תחדו. ישראל ואורי תחדו, נכון. ישראל זה לא אני. אני אחד מבני ישראל. בסדר? כלומר, נשמת האומה, נשמת האומה היא מסתדרת מצוין עם התורה. יותר מזה, התורה היא נשמת האומה.
כל אחד מחובר, אבל...
מחובר, כן, מחובר. למשל, אתה רואה ילד קטן בעריסה, כן, אומרים לך, תשמע, הוא דוקטור פלוני. כן, ייקח עוד כמה שנים. כן? וכמו שאומרים, דוד ושרה בליפשטיין שמחים להודיע על הולדת בנם דוקטור יוסי בליפשטיין. כן. בסדר, ייקח זמן. לא, קיום המצוות מגלה את טבע הנשמה שלנו. אבל הנפש מתנגדת למצוות. הנפש, יש לזה שם אחר אגב אצל חז"ל, היצר הרע. היצר הרע זה הנפשיות הטבעית. זה האחיזה בעולם הזה. זה מה שאנחנו. אנחנו יצר הרע. יש בנו גם הערה של יצר הטוב מכוח הנשמה שלנו, אבל הטבע שלנו הוא היצר הרע.
כן.
אני לא יודע איפה לקחת את הביטוי הזה. כלומר, אתה מקשה מביטוי שבאמת סותר את מה שאמרתי, רק שאין לו מקור.
בפרק ג',
בבקשה, תמצא לי את המקור. אפשר לתת לו סידור, למשל יש פה סידור אשכנזי, שם יש שם פרקי אבות. יש פה סידורים. הנה, תן לו. תמצא לי, אתה אומר שזה בפרק ג' של פרקי אבות. בבקשה. עכשיו, אני רוצה פה לחזור לנושא של היראה. השאלה של היראה, בזמן שאתה מחפש, אני יכול גם לדבר על היראה. אתה יכול לעשות שני דברים ביחד. מה? מדוע להגיד שהטבע זה שייך לנפש ולא לנשמה? מסיבה פשוטה. הנשמה היא חירותית, והנפש אחוזה בעולם החוקים. החוקים, כן. חוקי המציאות. יש חוקים לנפש, יש חוקים לטבע. למשל, אם אני אוכל מאכל חמוץ מדי, זה עושה לי גם הרגשה רעה בנפש. יש קשר, נכון? המציאות הפסיכופיזיו-ביולוגית שלי, זה הנפש. כן. מה עוד? רצה להגיד משהו? אז תגיד. נכון. הספונטניות הטבעית שלנו זה היצר הרע. אגב, לא להיבהל. יצר הרע זה דבר מצוין. כלומר, יצר הרע זה מה שמאפשר לנו להיאחז בעולם הזה. זה אהבת החיים.
אהבת
ההנאות? ההנאות גם. ההנאות זה חלק מהחיים. גם ההשכלה זה חלק מהחיים.
כן. זה פעם פרק שני, משנת את זין.
מה כתוב שם?
רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם.
יפה. עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. נכון. נכון. אז אתה צודק.
לא, איך זה יכול להוציא את האדם מן העולם אם אמרנו שזה...
אמרנו שהדרבה, יצר הרע זה אהבת העולם. אז איך יצר הרע מוציא את האדם מן העולם? פשוט, מרוב שאדם אוהב את העולם, הוא יוצא מן העולם בסוף. כי הוא מחלה את עצמו ביצר הרע. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אין אדם מת, חצי תאוותו בידו. כלומר, בסופו של דבר, ההשתקעות של האדם בתאוות העולם הזה, זה גורם לו לצאת מן העולם. מה שהיה לו הוכיח, פשוט מאוד. כן. עכשיו, אני רוצה רק להתייחס. רגע. יפה. שלום ובוקר טוב לכבוד הרב הגאון. אורי עמוס שרקי שליטה. זה הכל? אם יצר הרע זה בעצם אנחנו, איך אומרים חז"ל שהוא נכנס בנו רק בגיל 13? בדיוק הפוך. הזוהר אומר שהיצר הרע נכנס באדם משעת הלידה. אגב, זה גם גמרא מפורשת. יצר הרע, ברגע שאדם יוצא לאוויר העולם יש יצר הרע. יצר לב אדם רע מנעורה, משעה שננער ממעי אמו. אז יש יצר הרע מלכתחילה. הילד, מה הוא רוצה? הוא רוצה לקבל. תנו לי חלב, תנו לי נדנוד, תנו לי החלפת חיתולים, תנו לי קצת מוזיקה, קצת אהבה. תנו לי. אתה רוצה? גם תקבל חיוך, אבל זה לא רצוני. כן. עכשיו, בגיל 13, אומר ספר הזוהר, נכנס באדם יצר הטוב. וכיוון שנכנס בו יצר הטוב, מכאן ואילך יש לו מלחמה, אם להיות צדיק או רשע. לפני כן אין פה מלחמה. כל כולו יצר הרע, אז הוא צדיק גמור. בגלל שלא מצפים ממנו משהו אחר. וכי אנחנו נבוא בטענות אל האש שהיא שורפת? לא, זה טבעה. כל זמן שאין לי אופציה של יצר הטוב, אני צדיק גמור. בגיל 13 יש מחלוקת בין היצר הטוב לבין היצר הרע, מכאן ואילך יש הבעיות. שלום כבוד הרב. הרב רמז בדבריו שגם אנשים שהיו מעל לגיל 60 ולא מתחת לגיל 20 לא נכללו בעונש על חטא המרגלים. איפה זה כתוב? תודה. לא זוכר, זה דבר המפורסם. וכתוב, והיה כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב המחנה, ולמלחמה לא יוצאים אחרי גיל 60. יש מקורות, זה לא זוכר בדיוק. כן, כן, מה אתה אומר?
השטן זה גם יצר הרע? במובן מסוים?
אתה יודע, דברי חז"ל, לא? הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות.
יפה, אנחנו מבקשים ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יסיר אותו מאיתנו.
נכון.
אז זה סותר, אמרנו, טוב שיש.
נכון.
אנחנו מבקשים שהיא יוצאת את זה מאיתנו.
נכון. סתירה. אלא, בכל זאת, למרות שיש פה סתירה, בואו ננסה להבין. אומרים חז"ל שאדם צריך להיות מסוגל, נגיד, בהרבה, יש הרבה דברי מוסר, אדם צריך להיות מסוגל לוותר על הנאות בחיים. אז צריך קודם כל שיהיה לו מה לוותר. כן? כלומר, כדי שיהיה לי מה להמית, צריך קודם כל שיחיה. ולכן, חשוב שיהיה יצר הרע, וזה חשוב שיסור. שיסור. בסדר? זה שני דברים, גם וגם. טוב, אז אני רוצה להתייחס לנושא של היראה, מה שאתה אמרת כאן. זה מאוד, לדעתי זה מאוד חשוב. כתוב, אשר ילמדו ליראה אותי. הביטוי הזה, ללמוד ליראה, חוזר על עצמו במספר מקומות בספר דברים, במיוחד. כן? ויראת השם, שמדובר עליה בספר דברים, זה באופן כללי תורת המוסר, כלומר. ויש הבדל בין שני סוגי מסרים שבאים מן התורה. המסר האחד, יראת השם, השני, קיום מצוות. זה שני דברים שונים. יש בתורה מעמדים מיוחדים ליצור יראה, ויש בתורה מעמדים מיוחדים לגרום את קיום המצוות. אז למשל, מעמד הר סיני, מטרתו הייתה ליצור יראה. כמו כן גם באקהל, כשהמלך קורא בתורה, זה סוג חזרה על מעמד הר סיני, אז כתוב שם במפורש בפרשת וילך, למען אשר ילמדו ליראה. כמו כן, המלך בעצמו כותב לו ספר תורה, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה. כלומר, המפגש עם האלוהות, זה נקרא יראת השם. אחר כך, השלכות המעשיות, קיום המצוות, זה מימד אחר לגמרי, שדווקא הוא כשאין מפגש. אני עכשיו לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. אז מה אני יכול לעשות עכשיו? קיים מצוות. אבל בזמן מעמד הר סיני לא קיימו מצוות. שמתם לב לזה? כן, כל עם ישראל הפסיק לקיים מצוות בזמן המעמד הר סיני. כי הוא היה עסוק במשהו אחר. הוא היה עסוק ביראת השם. מובן? אז זה הרבה פעמים חוזר בספר דברים, היסוד של היראה. כן. אחר כך. אז זה מה שאני אומר. אני מקיים מצוות, אז זה גורם לי להיפגש. אבל כשאני נפגש, אני לא צריך לקיים מצוות. מובן, זה שני דברים שונים. כל העוסק ביראה פטור מן המצווה, אפשר לומר. היראה זה השורש. במעמד הר סיני, בוודאי שלא שאלו אף אחד, למה אתה עכשיו לא מניח תפילין? זה לא היה הנושא. ברור? טוב, פסוק י' א', כן. לעסוק בעירה זה מה שאנחנו מכנים, תוכנית לימודי אמונה במכון מאיר. זה עיסוק בעירה. כלומר, דעת השם. מה? בשעה שאתה לומד, כשאתה לומד תורה, אתה לא עוסק במצווה, נכון? אלא אם כן, זה מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, וכדומה. לימוד תורה זה יותר ממצווה. הרי אתה אומר על התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. אז דבר שאתה הוגה בו יום ולילה הוא לא יכול להיות מצווה. הוא הרבה יותר מזה. מובן? טוב. לכן לפעמים אולי כדאי לעזוב את תוכנית אמונה כדי לקיים מצוות. זה יכול. כן. ותקרבון ותעמדון תחת ההר. פסוק י' א'. וההר, מה קרה? אנחנו, כן, בפרק ד'. כן, פסוק י' א'. כן, כן. אנחנו צריכים לבזבז זמן בשביל... טוב. ותקרבון ותעמדון תחת ההר. וההר, אגב, זה תואם את דברי חז"ל, שההר היה מעל הראשים שלהם. כן? וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל. הקונוטציה של ההר היה צריך להיות דווקא של אור. וכאן יש הרבה ביטויים של חושך. בוקר טוב לרב. מתי מופיע יצר הרע אצל גוי? בדיוק כמו אצל יהודי, כשהוא נולד. פסיכו-פיזיו-ביולוגית? פיזיות וביולוגיה ברור, אבל פסיכו? איך אפשר להגדיר מה זה פסיכו? עד היום לא הצלחתי להבין מה ההגדרה לנפש. אשמח להבין. אז זה יום גדול. הגעת עכשיו אל היום שבו סוף סוף, אחרי כל שנות חייך הארוכים והטובים, היום אתה תדע מה זה נפש. הנפש, הפסיכה, ככה אומרים היוונים, פסיכה, ככה אומרים. זה החלק שבי שאומר אני. נו, לא היה כדאי? סוף סוף, לא יודע בין כמה אתה עבד. תחשוב, עכשיו, יום גדול, תרשום, י' בתמוז, זה היום שבו למדתי מהי הגדרה של הנפש. אני חוזר, החלק שבי שאומר אני. טוב, בואו נמשיך. נכון. בלטינית, אני אומרים אגו. טוב. פסוק, כן, אז אנחנו עסוקים הרבה במוטיבים של חושך. כן, זה דווקא מפתיע. כן, ההתגלות היא אור. אבל, עד רבה, מי שמתגלה בהתגלות הוא למעלה מן ההתגלות. אז ההתגלות עצמה היא מחשיכה אותו. כרי, כל אור ביחס לאור גדול ממנו הוא חושך. אז כיוון שהגענו אל האור המקסימלי שהנברא מסוגל להשיג, לכן זה היה עבורנו חושך לעומת האור שלמעלה מאתו. אתה שואל האם באופן פיזי היה שם אש? יכול להיות שכן. יכול להיות שלא. הרמב״ם לא ברור מה הוא מסביר. ודווקא אצל הרמב״ם יש נטייה יותר כן לדבר על פיזי שם. וידבר השם, יש רשב"א שאומר שלא. יעיין הכבודו במבוא לספר מאמר על ישמעאל המיוחס לרשב"א. שם יש הרבה מקורות שמביא הרב בצלאל נאור, שהוא המהדיר של המאמר הזה. ראית את המאמר? כן. אבל זה ספר שאי אפשר להשיג אותו בארץ. יצא לאור בארצות הברית. מה אני אעשה? יש לי עותק בבית, אם אתה רוצה. זה כזה חשוב. טוב. ותקרבון, אז וידבר השם עליכם מתוך האש. כל דברים אתם שומעים, ותמונה עיניכם רואים, וזולתי כל. אז מה, הם ראו או לא ראו? סוף הפסוק הוא אמביוולנטי. תמונה עיניכם רואים, זולתי כל אתם שומעים. ככה היה צריך להיות כתוב. אתם לא רואים תמונה, אבל אתם שומעים קול. אבל זה מה שאני אומר. משתמע מהכתוב שהם גם ראו קול. מה שאתה אומר ראו קולות, זה לא כתוב פה. זה כתוב בפרשת יתרו. יש דגש שונה, מה? כן, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, זה כתוב בפרשת יתרו, ואתה החלטת דווקא לנקוט בפרשנות של רבי עקיבא. לעומת פרשנותו של רבי ישמעאל. נכון? שערי רבי עקיבא אומר שראו את הקולות, כלומר ראו את הנשמע ושמעו את הנראה. אבל רבי ישמעאל אומר לא, ראו את הנראה ושמעו את הנשמע. רציונליסטי יותר רבי ישמעאל. טוב, אבל בכל מקרה יש הבדל בדגש הכללי של התיאור של המעמד בספר שמות ובספר דברים. בספר שמות, בספר שמות יש תיאור של ראייה, וכל העם רואים, ואילו בספר דברים יש הדגשה על זה שאין ראייה. ואני שואל את השאלה, אז מה קרה באמת? ראו או שמעו? התשובה היא, ברור שהם ראו לפי ספר שמות, וזה ברור שהם שמעו לפי ספר דברים. נאמר את זה כך. כשישעיהו הנביא אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא, רם וניסה. אם אני אבוא את ישעיהו ואני אגיד לו, כבוד הנביא, האם כבודו מסכים עם זה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף? והאם כבודו מסכים עם הפסוק לא יראני האדם וחי? מה יענה לי ישעיהו? בוודאי. אז אולי כבודו יסביר איך זה מסתדר עם מה שעכשיו אמרת, ראיתי את השם. אין שום בעיה, דיברתי על מה שאני חוויתי, אני לא עושה בפילוסופיה עכשיו. זאת אומרת, יש הבדל בין התיאור החווייתי שבו הם ראו. עכשיו, כמובן שבאים אחרי 40 שנה להסביר מה היה, אתה לא בזמן ההתרחשות, אז אתה מסביר מבחינה פילוסופית מה התרחש שם. באמת לא הייתה תמונה. סליחה כבוד הרב, השאלה הייתה מתי מופיע יצר טוב אצל גוי, אם בכלל. היצר הטוב מופיע בגוי בשעה שהוא מגיע לגיל מצוות. לא, השאלה. הוא שואל, הרי יצר הטוב, אמרנו, אצל היהודי מופיע בגיל 13. ולמה גיל 13? זה גיל מצוות. אז זה אומר שהיצר הטוב מופיע אצל הגוי בגיל מצוות. אז פה נצטרך לברר מהו הגיל שבו גוי חייב במצוות, שזה דיון רחב אצל הפוסקים מתי הוא חייב במצוות. דת הרב קוק למשל, שהיא אחת הדעות אבל היא רלוונטית מאוד בגלל היתרון שיש לרב קוק בנושאים האלה, שהוא תמיד צודק, זה שהוא אומר שזה נקבע על פי בתי דינים של אומות העולם. הם מחליטים מתי הם שופטים שהאדם ראוי לקיים מצוות. בסדר? כן, לפי זה כן.
מה ההבדל בין לב השמיים לבין השמיים?
מה ההבדל בין לב השמיים לבין השמיים? הלב זה המרכז.
מה זה מרכז השמיים?
זה המרכז של השמיים. אני לא מבין. אם אתה שואל אותי מה זה לב השמיים, סימן שברור לך מה זה השמיים. ואז ממילא, כל מה שנשאר לי להסביר לך זה המילה לב. ולב אמרתי לך זה מרכז. אתה שואל אז מה זה מרכז? אז מרכז אני לך, זה נקודה אמצעית. מה זה השמיים? סוף סוף. השמיים זה מקום הערכים.
עולם האידאות?
לא. זה דומה לעולם האידאות, אבל עולם האידאות הוא לא ערכי. אין לו משמעות מוסרית.
אין משמעות מוסרית
לחסד ורחמים? חסד ורחמים הם ערכים. אבל גם המספר 2 זה אידאה. בסדר? אז עולם, נגיד, מקום הערכים זה מה שאנחנו מכנים בשם שמיים. לכן כשאומר על מישהו יש לו יראת שמיים, הכוונה שהוא נאמן לערכים, שהוא מכיר אותם בתור ערכים אלוהיים.
אז איך מגדירים מרכז של ערכים?
מה זה מרכז של ערכים? תגיד לי עכשיו מה זה. הנקודה האמצעית של הערכים, פירוש הדבר, איפה שכל הערכים נפגשים בערך אחד. למשל, חסד ואמת, זה דברים סותרים. אבל אם אני מצליח למצוא את הנקודה המסנטטת אותם, אז הגעתי ללב השמיים.
זה במקור.
או במקור, או אצלי, זה תלוי. במימוש, נכון? זה נקרא לב השמיים, החיבור. טוב, אז בואו נחזור. יש כאן... מה?
איך הגעת בין שמיים לערכים?
איך הגעתי לקשר בין ערכים לבין שמיים? פשוט מאוד. למשל, אומרים על אנשים, על מישהו שיש לו יראת שמיים. למה הכוונה? האם הכוונה שהוא יראה שהכיפה הכחולה הזאת, שמעל הראש, תיפול לו על הראש?
לא. השמיים זה בדרך כלל, זה רמז לקדוש ברוך הוא.
זה רמז לקדוש ברוך הוא. מצד שני, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי השמיים. אז יש פה בעיה. או שאתה אומר ששמיים זה הקדוש ברוך הוא, אז מי זה אלוהי השמיים? אלא הכוונה, האלוה שרצונו מתגלה בשמיים. כמו שאתה אומר, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. נכון? אז למה הכוונה? אז מהו, כשאומרים שמיים ביחס לקדוש ברוך הוא, מתכוונים לערכים שהוא חפץ בהם. אוקיי? מה זה השמיים, שמיים לשם? יש לך הרבה שאלות. כל שאלות יש לך בעולם בני שאל. שאלה גדולה שאלת בני. עכשיו, כן, אתה שואל, מה זה השמיים? שמיים לשם? מסביר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, השמיים הם כבר שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם לעשות אותה שמיים. זאת אומרת שעולם הערכים כבר מושלם בשמיים, אבל הוא לא מושלם בארץ. הארץ זה כינוי, אולי יכולת לשאול מה זה ארץ. ארץ זה מקום המימוש, איפה שמתממשים הערכים. מלשון רצון, ארץ, מלשון רצון. מה שגורם לרוץ. השמיים זה ממשי מאוד. למה שזה לא יהיה ממשי? מה? האם בשמיים זה לא ממומש? כן. זה ממומש, אבל באופן תיאורטי. זה העניין. כלומר, כן התנגדות. כן, מה אתה אומר? לכן רש"י אומר, שמיים, אש ומים. גם אש, גם מים. זה, על זה נאמר, עושה שלום במרומיו. שם יש שלום, בין גבריאל למיכאל, כולו אש, כולו מים, מסתדרים. כן, בבקשה.
זה לעולם לא יהיה... לעולם הארץ...
כימי השמיים על הארץ. יבוא זמן שהשמיים יהיו על הארץ. אתה אומר, זה תמיד צמצום, זה לא מדויק. יכולה להיות עלייה אינסופית. מה פירוש הדבר? הרי יש לך גם בין השמש לירח משהו כזה, נכון? והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים. אז יוצא שאור הלבנה יחזור להיות 49. ואז אור השמש יהיה 7 בשלישית. וכך עד אינסוף. אז אפשר לחבר בין השמיים לארץ בעלייה מתמדת. בסדר? כן, בבקשה. נכון. יש לך שאלה מצוינת. זה אומר ככה. לכאורה, היינו מצפים שההתגלות תהיה לה מוטיב של אור. וכאן יש הרבה מאוד מוטיבים של חושך. נכון? פירוד, נכון? כלומר, רואים הרבה דברים שהם ההפך של מה שאנחנו היינו מצפים מן המפגש. נכון? נכון. נאמר ככה. כל אור הוא חושך לעומת אור גבוה ממנו. עכשיו, מאחר והגענו אז אל ההשגה המקסימלית של האדם, אז ההשגה הזאת היא החשכה לעומת האור שלמעלה ממנה. מובן? ברוך השם, זה מובן. אז למה בפעם הראשונה שאמרתי את זה לא היה מובן? אני לא יודע. עכשיו אני רוצה להסביר, יש במסכת אבות ביטוי מאוד יפה. משה קיבל. שמעת את המושג הזה? המילה קיבל, בעברית זה מלשון לקבל. אבל בארמית... מה? קובל, כן, קובל זה ממול. יש עוד משמעות נוספת. חושך. קבל לליה. כן? חושך אפלה, קבל לליה. מתרגם אונקלוס. אז מסביר רבינו מנחם עזריה מפנו, הרמה מפנו, מסביר שמשה קיבל, שמשה יחשיך. כדי לקבל צריך להחשיך את האור. מובן מה שאני אומר? זה צמצום, אפשר לומר. זה הקטנה. כן. זה לא הצמצום במובן של בריאת העולם, משהו אחר. כן, מה אתה אומר? נכון. אתה אומר, שמה בפרשת בלק יש ביקורת על בלעם על זה שהמפגש שלו עם אלוהים הוא רק בלילה. בוודאי. זה ביקורת מוצדקת. כי המפגש עם אלוהים צריך להיות מלא אור. אז אם כן, הוא צריך להיפגש עם אלוהים ביום. והמפגש ביום הוא ההחשכה. לא חושך מלאכותי, שממילא בא מפני שפלותו, אלא דווקא החושך שבא מן העליונות. בסדר? יש שאלה בתלמוד הבבלי, במסכת תמיד, נדמה לי, מסופר שאלכסנדרוס מוקדון, המלך הגדול, שאל את הרבנים, מה נברא תחילה? האם האור או החושך? והם ענו לו, אנחנו לא יודעים. שואלת הגמרא למה שיקרו לו. הרי אנחנו יודעים שהחושך קדם. שנאמר, ויאמר אלוהים יהי אור. אם כן, היה חושך מקודם. נכון?
אולי את החושך היה צריך לברוא?
ודאי שצריך לברוא את החושך, אבל ברור שהחושך קדם לאור. אז אם כן, שואלת הגמרא, מדוע שיקרו לו? הגמרא מבינה ששיקרו לו, והיא שואלת למה שיקרו לו. אחי, אתה, הטוב, טוב אתה מן הגמרא? כן? אם נלחום, נלחמת בה? עכשיו, והגמרא עונה בגלל שלא רצו לדבר איתו על מעשה בראשית. או התחמקו. זה מעניין. למה צריך להתחמק מאלכסנדר מוקדון? למה שהוא ידברו איתו? יסבירו לו. כן? כי ההנחה היא שיוון איננה מסוגלת לדבר על הראשית. אבל הראשית הוא קודם כל ההיעדר, ובתוך ההיעדר הזה מופיע ההוויה. השאלה היא, ההיעדר הזה הוא היעדר של מה? אם אני אומר נעדר, סימן שהיה משהו והוא נעדר. אם כן, כדי שיהיה חושך, צריך היה שיהיה אור מקודם, שהאור הזה יסתלק, ייווצר החושך, ובתוך החושך הזה מופיע האור. כלומר, לפי תורת הנגלה, העולם הוא יש מאין. כלומר, האור בא מן החושך. לפי תורת הסוד, העולם הוא חושך מאור. זאת אומרת, עין מי יש. מובן? בבקשה, כן. לא שומע. וואי, תודה, אני לא ידעתי איך זה נראה שם. אתה אומר שזה דומה לבית קולנוע. אתה אומר שצריך כדי לראות, צריך קודם כל להחשיך את המקום, ואז רואים את הקרן של האור. וואי, לא ידעתי שככה זה עובד. זה ככה זה בבית קולנוע? זה מקום חשוך כזה? בסדר. אתה עוד לדעת. עוד לומדים... יש גם פופקורן?
כן, זה
בהמשך. יש לכם אידיוט? כל זמן שהנר דולק. טוב. עכשיו, אני כן, יש פה מוטיבים של חושך. אגב, הקדמונים, בימי הביניים, הם היו מסבירים על פי אריסטו שהעולם בנוי מארבעה יסודות, נכון? עפר, מים, רוח ואש. היום אומרים שכל דבר הוא אחד בתוך השני, נכון? שכדור הארץ זה עפר, הוא מוקף במים, מוקף באטמוספירה, והוא מוקף בכדור של אש. איפה הכדור הזה של אש? אז הם אמרו, הם חיפשו גם הקדמונים הדתיים, הם חיפשו בתורה איפה כתובים ארבעה יסודות. אז הם אמרו שהחושך שמוזכר בספר בראשית הוא האש היסודית, כלומר האש שמקיפה את כל העולם. כלומר שהאש שאנחנו רואים אותה בכל מיני צבעים, כשהיא במקורה, במקומה היא חשוכה. ולכן אנחנו רואים אותה בלילה, כי אנחנו רואים את השמיים שחורים בלילה. אז הקדמונים היו מסבירים למה השמיים שחורים זה האש. אולי זה הסיבה שרב יוסף שהיה עיוור הצליח בכוח המדמה המזוקק שלו לראות למרחוק את האור דווקא מתוך החושך שמפילים או מטילים גללי החמור בימי. נכון? נכון, ממש כך. יפה. טוב, אז אם כך, אני שוב חוזר לפסוק י' ג' לא, זה הפסוק י' ב' וידבר השם עליכם מתוך האש. אז האש אמרנו זה החושך מתוך היעדר. אולי נזכיר משהו שכתוב דווקא בספר שמות שיבהיר את זה יותר. כתוב, אדם הולך מתהלך בעולם הזה, בעולם הזה אדם נמצא על הרים, למשל פה אנחנו בשכונת קריית משה בירושלים, והמקום הזה דווקא הוא מקום גבוה בירושלים, הוא הר. איפה שבית כנסת אוהל יצחק, זה הפסגה של הגבעה הזאת. זה ממש קרוב, נכון? מקום גבוה. ההר הוא מוצק, הוא קיים. מלבד זאת, בתוך עולמנו יש גם קולות. קולות הולכים ובאים, כן? קול בא, קול הולך, הגבעה לעולם עומדת. זה הסדר של העולם. אבל מה שראו בהר סיני היה בדיוק ההפך. וכל העם רואים את הקולות. פתאום הקולות שבדרך כלל הם דברים חסרי ממשות הפכו להיות הנושא בעל הממשות, רואים את הקולות. ואת ההר עשן, הפך להיות עשן. אז העולם מתהפך. מה שעליון הפך להיות תחתון, מה שתחתון הפך להיות עליון, זה בדיוק המצב של המוות. זה המצב של המוות. אפשר להבין למה העם התיירה. פחד למות. או? משהו מזה חוזר כאן. מה? בעולם, ההר זה ממשי. נכון? הכל לא כל כך ממשי. במעמד הר סיני התהפך העניין. כל העם רואים את הקולות. הקולות הפכו להיות דבר הממשי. וההר הפך להיות עשן. ואת ההר, עשן, נעלם. כמובן? אז יוצא לפי זה שהתהפך העולם.
או שזה קדם בריאה, כאילו שחומר...
איך אומרים, התהפך העולם. לא, זה לא קדם בריאה. לא קדם בריאה, אבל זה משהו די מפחיד, לומר את האמת. אפשר להגיע לזה גם בשימוש ב-LSD למשל. אבל גם מאוד מאוד לא מומלץ. זה הורס את החיים. אז אם כך... מה? משהו כזה, כן? זה מה שזה... אני לא יודע בדיוק, אני לא זוכר בדיוק איך זה היה שם. כן. אז העולם התאפר, ואז הכל הפך להיות ממשי. והשאלה היא, האם המעמד הזה הוא לא מעמד של מוות? כן, כלומר, הסוגיה המרכזית שעומדת על הפרק בעקבות מעמד הר סיני, זה הערך של החיים. או הערך של המוות. אולי כדאי, בשביל להיפגש עם אלוהים, אולי כדאי למות. נכון? רגע, אתה מתכוון לפסוק אחר. כן, לא זוכר. אז זה כתוב בהמשך, אנחנו נגיע לזה. בסדר, אוקיי. למה ההיפוך הזה זה כמו מוות? כי במוות האדם מגלה את החוסר ממשות של העולם הזה ואת הממשות של העולם העליון. כן? כל מיני אנשים שעברו מוות קליני, מספרים כל מיני סיפורים שאנשים שחזרו מעולמות כאלה, שהם ראו שם שהאור מושך אותם באהבתו. כן? משהו כזה. אז השאלה היא, אז בסוף מתברר שכדאי לחיות. כן? והחידוש. אבל קודם כל, מה היה המעמד המיוחד שם? כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. מה פירוש כל דברים? או כל אתם שומעים, או דברים אתם שומעים. איך גם כל וגם דברים. אלא, זה אומר שבתוך הדברים יש כל. הרבה פעמים אנשים מדברים. אז מה אנחנו שומעים מדבריהם? דברים. אבל לא שומעים רק את הדברים, גם שומעים את הקול שבתוך הדברים. מה שאנחנו מכנים בעברית, אינטונציה. כלומר, הוא אמר כך, אבל אני שמעתי משהו אחר. כן, למשל אדם, למשל אחד אומר, ידידי היקר, אבל אתה שומע ימח שמך. כן? כלומר, השאלה, מה הקול שבתוך הדברים? יש כמובן. אבל היא נשמעת, זה הקול. ברור, זה כתוב על המלאכים שמשמיעים יחד בכל דברי אלוהים חיים, את הכל שבתוך דברי אלוהים חיים.
שמע בקולה, זה גם מה שבתוך,
שמע בקולה, כל רוח הקודש. שמע בקולה, רוח הקודש שלה. איפה לקחו רוח הקודש? כל אותו דבר גם רבקה שאמרה ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. אז שמע בקולי, אמרו חזל רוח הקודש. חיון קול, כוונה לרוח הקודש. או למשל, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. אז מה זה ושמעת בקולו? לקריאה שלו אליך, הוא קורא אליך, בלי קשר לדברים עצמם שיש לו לומר. אז כל דברים אתם שומעים. גם דעת הרמב״ם היא מאוד מעניינת. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שמשה בהר סיני שמע את הדברים והעם שמע את הכל. עכשיו מה זה אומר? לכאורה זה צמצום של ההיקף של הר סיני. אבל להפך, הרמב״ם רוצה לומר שמה שהעם קלט זה הטון. הוא קלט את הסולם הנכון. זה כמו שאדם יש לו בידיים מיליון תווים, תווי מוזיקה. מה אני אעשה עם זה? אין לי סולם. אני לא יודע איך מנגנים את זה. שמים לך את הסולם, אז פתאום אתה יודע איפה לשים כל תו. אז העיקר זה קודם כל לשמוע את הכל. זה מה שהם שמעו בהר סיני. אחר כך הדברים באו מפי משה.
אבל כשאדם לא יכול לצעוק, אנחנו אומרים, כשאתה צועק, אני שומע. כשאתה מדבר, אני מבין.
נכון.
אז יש קול, זה כלום.
אתה אומר כך, כשאדם צועק, אומרים לו, כשאתה צועק, אני שומע, כי אתה מדבר, אני מבין, נכון. אבל אני לא אשמע מה ששכה לדבר לפני שצעקת. כיוון שצעקת, אז אני מזמין אותך עכשיו להירגע, לספר לי מה קרה. אבל אם עלי הצעקה, לא הייתי שמה עליך בכלל. הייתי שם פס, אחד גדול. טוב, אז איפה היינו? ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות. עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. כן, זה בעצם חוזר לפתיחת הדברים שנאמרו בפסוק ה. פסוק י' הוא החתימה החוזרת לתוכן פסוק ה. כן. נכון. בול. כיוונת בהחלט לדעתי. זאת אומרת שהמפגש עם הכל זה עם האישיות, והדברים זה הטכניקה. בסדר? מאחר ואני פגשתי אותך ויש לי הערכה אישית אליך, אז עכשיו יש גם השלכות מעשיות. אבל אם יש רק השלכות מעשיות, זה משעמם. בסדר. יש פה מי ששואל. האם זה פילוסופיה או ציונות? אני לא יודע, על מה הוא שואל? האם זה פילוסופיה? פילוסופיה, ככה הוא כתב, או ציונות? מה?
שעושה מקצוע שיפור.
אני לא יודע מה השאלה בכלל. טוב. אינטונציה בלעז, אנגנה. כך אומר המוזיקאית, יפה, אנגנה, אינטונציה, אנגנה. כן, בעברית אומרים, כן, אינטונציה בלעז, אנגנה בעברית, יפה. למדנו משהו. מה? הנגנה, הנגנה, מלשון לנגן, להנגין דבר, זה האינטונציה. יפה, לומדים כל יום מילים חדשות, אשרי, טוב, תודה. פסוק תדווה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. זה פסוק קצת תמוע. מה משמעותו? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה זה הנפשות? זה החיים. כי לא ראיתם כל תמונה. מה הקשר בין זה שצריך לשמור על החיים לבין זה שלא ראיתם תמונה? כי אם הייתם רואים את התמונה, הייתם מתים. ברור שיש גם פה רמז לאיסור עבודה זרה. כל ההדגשה הזאת שאין תמונה זה כנגד הציוריות האלילית. זה ברור. אבל אם אתה רואה את ההקשר הכללי של הפסוקים, זה יותר ברור. הרי הם שמעו את הכל מתוך החושך. יש שם מעמד שהוא למעלה מן החיים. אם זה למעלה מן החיים, יש סכנה. הרי מה אמר השם למשה? לא תוכל לראות פניי כי לא יראני האדם וחי. משמע שכשאתה תראה אותי, תמות. נכון? איך זה? כן, איך זה יוצא? פן תשחיתון.
אבל כי לא ראיתם כל תמונה,
לא
ראיתם.
לא. כי לא ראיתם כל תמונה. נכון. ונשמרתם, כלומר, זה שהשם החליט לא להראות לכם תמונה, זה מראה שהוא חפץ בקיום נפשותיכם. כי אם הוא היה רוצה שתמותו, היה מראה לכם תמונה. ואז הייתם מתים. בסדר?
אבל בפועל כבר אחד
נשמעת. אתה איתי או לא? הלו! מטרתי היא שאתה תבין. לא רק שתגיד בסדר, תמשיך את השיעור.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
כן. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא, זאת אומרת, רגע. אם הקדוש ברוך הוא היה מראה לכם תמונה, זה סימן שהוא חפץ במותכם. אבל הוא לא הראה לכם תמונה. סימן שהוא לא חפץ שתמותו, הוא רוצה שתחיו. לכן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. והראיה שצריך לשמור את נפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. נכון. נכון. ואז ממילא יש לזה גם השלכות בתחום של הציוריות, שלא לצייר תמונות. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבליט זכר או נקבה. מה? לא. לא. יכולת להגיד, ויש השקפות עולם כאלה, שריבונו של עולם ברא את האדם כדי שהאדם ימות, כן? זאת אומרת, זו התפיסה מצויה בכל המיסטיקות שבעולם, במיוחד בבודהיזם, שהעולם הזה זה פשלה, אבל גם בנצרות, שהעולם הזה זה פשלה, זה התפלק לו, או האדם חטא ולכן הגיע לעולם הזה, ולכן הוא צריך עכשיו למות כדי לתקן את זה. לכפר על עצם הקיום. מה? עמדה כזאת היא עמדה של כעס כלפי העולם הזה, בוודאי. ודווקא מה שהתגלה בהר סיני זה סימפתיה לעולם הזה. ויגד לכם את בריתו את עשרת הדברים. ומה יש בעשרת הדברים? אהבת העולם הזה. לא תרצח, לא תנאף, לא לקלקל כל מה שיש פה. נכון? טוב. כן. רגע. אתה פה מניח הנחות שהאדם החי לא יכול להיפגש עם אלוהים עצמו, לראות את תמונת השם, ואילו האדם המת כן יכול לפגוש את האלוהים עצמו. אני אף פעם לא אמרתי שזה לראות את האלוהים עצמו. הרי אלוהים הוא לא גוף ולא דמות הגוף, אי אפשר לראות. לראות את התמונה זה משהו אחר. התמונה זה לא הקדוש ברוך הוא. התמונה, הכוונה, אור השכינה. כלומר, האור הנברא הנגלה אל הנביאים, שהוא כתמונה כוללת, עשויה מחלקים רבים. וכל נביא ונביא ראה רק חלקים ממנה. משה ביקש לראות את כללות התמונה. הראה נינה את כבודך, וזה נאמר לא תראה. בסדר? לכן כתוב, ותמונת השם יביט. אין לכם משהו רואה את עצמות הבורא. תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומז באדמה, ותבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמיים, וראית, מה? את השמש ואת הירח, אי אפשר לקרוא פה פסוק אחד, את הכוכבים, כל צבע השמיים, והנדחת והשתחווית עליהם ועבדתם, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, תחת כל השמיים, ואתכם לקח השם והוציא אתכם מכור הברזל, ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. כן, מה אתה רוצה?
כל התבניות, התבניות של בעלי חיים, משהו שיש בו חיים.
נכון.
הדבר שאין בו חיים, אין בעיה לעשות מן התבנית.
נכון. טוב, עד כאן להיום. שלום.